כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא יצירתיות בהתמודדות עם הלחצים. כאשר האדם נמצא במצב של לחץ, תסכול, לא פעם הלחץ הוא לא רק בגלל הסיטואציה, אלא בגלל חוסר האמון של האדם שיש כמה וכמה פתרונות לבעיה. הוא מאמין שיש רק פתרון אחד לבעיה ולכן הוא בלחץ. לא פעם בני אדם נתקלים בהרבה דרישות, עם הרבה מהם הם מתמודדים נהדר, אבל ישנם דרישות שנראות לנו מעבר ליכולות שלנו, ואז מגיע הלחץ. כשמופיע הלחץ, בני אדם לא פעם שוכחים את הדבר הפשוט ביותר, להתמקד בבעיה ולא לנפח אותה יותר מדי. למרות שזה פשוט, בני אדם את הדברים הפשוטים שוכחים לעשות בזמן של מעורבות רגשית רבה מדי. כמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אשתו של און בן פלט, במחלוקת כוח ועדתו, אמרה לו, מה לך להיות באותה מחלוקת? תחכה, תראה, מי ינצח במחלוקת? כוח או משה רבינו? תהיה תלמיד, או של כוח, או של משה רבינו. אבל לא עכשיו בשיא המחלוקת, חכה, תיגמר המחלוקת, ואז תהיה התלמיד של המנצח מבין השניים. ועל זה אנחנו אומרים שחוכמת האישה הזו היא בנתה את הבית שלה. ואנחנו שואלים, מה החוכמה הגדולה? כל אחד מבין שכך צריך לעשות. מה הייתה החוכמה הגדולה של אשתו של און בן פלט? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, הדברים הפשוטים בתנאי מעבדה כולם מבינים אותם, אבל בשטח, במציאות, כשיש קושי, כשיש לחץ, כשיש קנאה, תאווה, כבוד, כל מיני מערבולות רגשיות, האדם שוכח לעשות את הדברים הפשוטים ביותר. אם לקחנו אדם שאנחנו מצפים שיעשה עבודה מסוימת והוא לא עושה אותה, אפשר להעליב, להשפיל, לפגוע, אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל הדבר הטוב ביותר הוא, קודם כל, למקד את עצמנו. מה הציפייה שלנו? מה הוא אמור לעשות? כמה אנחנו משלמים? מתי זה אמור לעשות? להיות ממוקדים בדברים הפשוטים, בפרטים, על זה לדבר, בזה להתמקד, לדבר על הבעיה. נכון, הלב רוצה לנזוף, הלב רוצה להתעצבן, לכעוס. החיסרון הוא, אם נביא את זה, את כל התחושות האלה לידי ביטוי, האדם שמולנו, סבירות רבה שגם הוא יחזיר מאבק כוחות. אבל מה נעשה? הלב בוער, הלב כועס. נכון, אז כאן אנחנו לא צריכים להתמודד מול הבעיה, אלא מול הרגשות שלנו. נצא להליכה, ננשום אוויר, נדבר עם בן משפחה, עם ידיד, עם חבר, אפילו עם השיחה לא תיתן מענה של רוגע, אפילו אם ההליכה לא תהיה כל כך טובה, אבל לפחות טיפה יותר נרגע, ננשום אוויר, נרגע מהרגשות שמשתלטים עלינו. להתמודד עם הבעיה, נקודתית, מה הבעיה, מה הם פרטי הבעיה. זו התמודדות ממוקדת בבעיה. לאחר מכן, יש את הרגשות כעס, תסכול. כאן צריך להתמודד עם הבעיה הרגשית. התמודדות ממוקדת בבעיה, פלוס התמודדות ממוקדת ברגשות, אלה הן שתי גישות שמשלימות אחת את השנייה. יש בני אדם שמתמקדים רק בבעיה, ואז הם כועסים, מתוסכלים, מתעצבנים, מרימים את הטון, אומרים כל אשר על ליבם. הם אומרים דברים שמצד אחד נכונים, מצד אחד אכן מדויקים, אבל מצד שני, האדם שמנגד לא יכול לשאת את דרך הגשת הדברים, והוא נכנס אל מקום בו הוא נאבק, הוא נלחם, ובכך אמרנו את הדברים הנכונים, אבל בצורה הלא נכונה. ולכן, אנחנו צריכים לטפל גם ברגשות שלנו. יש בן אדם שהוא עושה אחרת, הוא מטפל ברגשות שלו, הוא יוצא להליכה, הוא נרגע, נשימות הרפיה, אבל לא מטפל בבעיה, ואנשים ממשיכים לנצל אותו. לכן התמודדות שממוקדת ברגשות ובבעיה, אלה הן שתי גישות שמשלימות אחת את השנייה. במילים אחרות, אם נצליח להגיע להרגעת הרגשות לפני האימות עם האדם האחר, נוכל להעביר את המסר בצורה יעילה יותר. ותקשורת יעילה עם אנשים אחרים, בעיקר בזמני לחץ, יכולה להקל על הבעיה ולהעלים רגשות שנוצרים כתוצאה מלחץ. ודאי, צריך להתייחס לבעיה, אבל גם למצב המנטלי, הרגשי של האדם שמתמודד עם הבעיה. ומכאן לעוד נקודה. יש בעיות בחיים שאפשר לפתור אותם. יש בעיות בחיים שאי אפשר לפתור אותם. בעיות שאפשר לפתור אותם, קדימה, בואו נתמקד בלפתור את הבעיה. אם אנחנו יכולים לפתור את הבעיה והמחיר לא גבוה כל כך, נעשה את זה, להתמודד בצורה ממוקדת בבעיה. אם והיה, ואנחנו מרגישים שזוהי בעיה שאי אפשר לפתור אותה בדווח הקצר, אז אנחנו צריכים להתמודד ברגשות. במילים אחרות, לבדוק את גורם הלחץ. אם הוא ניתן לשינוי, לנסות לפתור אותו. אם לא, לראות איך אפשר להירגע מבחינה רגשית. איך לא לחשוב על זה, איך להתמקד בדברים אחרים בחיים. מה שאפשר לשנות, נשנה. מה שאי אפשר לשנות, גם לא ננסה לשנות, על מנת שלא נגיע לידי זליגת אנרגיה בחינם. לכן אנחנו צריכים להחליט מתי מתאים להילחם, להיאבק ולפתור את גורם הלחץ, ומתי פשוט לחיות עם זה. כי לפעמים התמודדות מוצלחת עם לחצים, זה כאשר אי אפשר לפתור אותם, לחיות איתם. אבל כמובן שהעיקרון הוא, בדרך כלל עדיפה ההתמודדות הממוקדת בבעיה. כי כאשר האדם הוא בגישה פסיבית יותר מדי, הוא לא פותר בעיה, הוא רק אומר לעצמו, אם זה אין מה לעשות, אם זה אין מה לעשות, בזה אין מה לעשות, בכך הוא עלול להגביר את המצב רוח המדוכדך והדיכאון שלו, ולהפחית את היעילות שלו, את העשייה שלו. כשאדם אומר לעצמו, אני נותן ללחצים להיות בחיים, אני לא אפתור אותם, אני מתמקד בלהרפות, לנשום אוויר בצורה נכונה, לחשוב רק בצורה נכונה, טובה ויעילה, חיובית, האדם יכול לפעמים להשלות את עצמו. כמו שומע הרב נבנצל, העצלות היא המונע שלו לעשות, לפעול, אבל הוא מרגיע את עצמו בכל מיני פתגמי הרגעה, אלה או אחרים, שהם מכסים על העצלות שמניעה אותו. האדם הזה עתיד לשלם מחיר גדול מאוד, היות שכל גורמי הלחץ לא ייפסקו עם הזמן. ובכך האדם הזה יבזבז יותר זמן ויותר משאבי התמודדות. בשביל להתמודד בצורה מוצלחת עם בעיה, אנחנו צריכים להשתמש בטכניקה של פתרון בעיות, מה שמיועד לסייע לנו לקבל את ההחלטות הנכונות. דבר ראשון, אנחנו צריכים להגדיר הגדרה ברורה את הבעיה. דבר שני, לחפש כמה שיותר מידע בנוגע לבעיה. דבר שלישי, לנסות לזהות ולהכיר כל מיני דרכי פעולה אפשריות. למה? כדי להתגבר על הבעיה. דבר רביעי, להעריך את היתרונות של כל דרך פעולה, זו או אחרת. דבר נוסף, לבדוק את החסרונות שבכל פעולה. השלב הבא, להתחיל לנקוט פעולה שמבוססת על בסיס האפשרויות שהן נראות לנו הנכונות והיעילות ביותר. ואז תהליך של ניסוי ותהייה, להתחיל לאט לאט בדרך הזו. בדרך הזו, להתחיל את הפעולות ולבדוק את התוצאות, ואם צריך, שינוי פעולה וגמישות, הכל לפי הצורך, המציאות והמצב. זה נשמע פשוט, אבל הרבה מדי אנשים לא ניגשים לבעיה באופן כל כך קפדני ומודע, בדרך כלל הם נוקטים בגישה של אינטואיציה, הבטן שלי אומרת, זו אימפולסיביות שהמחיר שלה הוא גבוה מאוד, בעיקר כשמדובר על בעיות עם השלכות מרחיקות לכת, התוצאות יכולות להיות קשות מאוד. ומכאן לעוד נקודה, הדרישות ההולכות וגוברות של החיים גומעות בשקיקה את הזמן שלנו. קצב החיים גובר ככל שאנחנו נדרשים לבצע תפקידים של לא בן אדם אחד, אלא שניים או שלושה בבת אחת, אנחנו מאבדים את המשאב היקר, הזמן, המרץ והאנרגיה שלנו. ביכולת שלנו להפחית את הלחץ שנובע מקצב החיים, הלא פעם לא פרופורציונלי לבן אדם אחד. איך? על ידי שנארגן סדר עדיפויות, שיסדיר את הצורך לעשות את הדברים החשובים יותר ואת הדברים החשובים פחות, או לוותר עליהם, או להציל סמכויות, או לעשות בזמנים מסוימים, אבל ליצור סדר עדיפויות של ערכים חשובים. רק מי שידע לומר לא לדברים הלא חשובים יוכל להתמקד בדברים החשובים בחיים שלו. ולא פעם ניהול לא יעיל של הזמן מתבטא בשני דברים מהותיים. מצד אחד, חוסר היכולת להציב לעצמנו מטרות ברורות, וכשאנחנו כן מציבים לעצמנו מטרות ברורות, אנחנו יותר ממוקדים ויותר יודעים מה אנחנו אמורים לעשות. והדבר השני הוא חוסר יכולת להגדיר סדר עדיפויות, מה לעשות קודם, מה לאחר מכן, במה להשקיע את מירב המרץ והאנרגיה ובמלוא. ומצד שני, אם נעשה את זה בצורה הראויה, בסוף היום, שבוע או חודש נרגיש מסופקים הרבה יותר. זה לגבי, בגדול, הנושא של התמקדות בבעיות מהבחינה הטכנית, ניהול המשאבים, הזמן, הבחירות הנכונות, מציאת האפשרויות, הגמישות למצוא פתרונות נוספים. ולא רק להיות מקובע בפתרון אחד. אבל כפי שאמרנו, ישנו צורך נוסף, להתמודד עם הרגשות של המצבים שאותם אי אפשר לשנות. יש קשיים בחיים שאותם לא נוכל לשנות, ואם ננסה לשנות אותם, ניכנס יותר לחץ, יותר כאב. תהליך ההזדקנות של האדם, פיתורים של האדם מהעבודה, הצער שנגרם בעקבות אובדן של אדם קרוב, רחמנא ליצלן. אלה מצבים אנושיים, אי אפשר להתחמק מהם וצריך לחיות איתם. ולפעמים יש בעיות בחיים שאנשים טועים ומנסים לפתור בעיה שאי אפשר לפתור. יש בני אדם שאם קרה דבר שהוא לא בידיים שלהם, פיתורים מהעבודה, אפילו תהליך ההזדקנות, יש בני אדם שהם אומרים לעצמם, אני אחראי לכל מה שקרה, ויש להם רגשות אשמה, חרטה, תסכול, כל כך גדולים עד כדי כך שזה פוגע בשגרת החיים שלהם. יש בני אדם שהם מרגישים חסרי אונים. הם מחפשים מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. ישנה מחלה קשה, לא מוצאים לה תרופה, והוא עסוק עוד ועוד בלחפש עוד תרופה ועוד תרופה. ודאי שמצד אחד האדם נדרש לא להתייאש, וגם כמובן מצד התפילה, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, גם אז לא יתייאש מן הרחמים. יחד עם זאת, פרופורציה, כמה זה תופס מהזמן שלו, מהחיים שלו. ודאי שמצד אחד תקווה היא דבר מהותי וטוב. התקווה יש לה תפקיד מרכזי בהתמודדות עם גורמי הלחץ. הידיעה שהמצב עתיד להשתפר זה כבר מפחית במידה רבה את הלחץ. אבל בכל זאת, יש זמנים שהדברים כנראה לא יהיו. כל אחד יש לו בחיים שלו את המקומות שבהם יש איזשהו סבל מסוים, קושי מסוים, שהוא לא יעבור ביום הקרוב, בשבוע הקרוב, בשנה הקרובה, ב-20 שנה הקרובות. ולכן אין הכוונה שהאדם יכחיש את הרע ויאמר אין רע, אין הכוונה שאדם יתאמץ לשנות מה שאי אפשר לשנות, אבל כן, לא להתמקד שוב ושוב בבעיה, בעוצמה של הבעיה, כי כמו שהבעל שם טוב אומר, מה שהאדם חושב, שם הוא נמצא. האדם יכול להימצא בחברת אנשים, מכבדים אותו, אוהבים אותו, מעריכים אותו, אבל הוא חושב על המצב הכלכלי הקשה. אם כך הן המחשבות שלו, הרגשות שלו, הוא לא נמצא בחברת האנשים, הגוף כן, אבל איכן הוא נמצא? הוא נמצא עם המצב הכלכלי הקשה, כי במקום שמחשבתו של אדם, המחשבות והרגשות שם הוא נמצא. ולכן שאדם לא יתרכז רק ורק בבעיה, במצוקה, יש לאדם קושי עם נושא חינוך הילדים. אז זה נכון, זה קשה. מה שאפשר לפתור, ננסה לפתור. מה שאי אפשר לפתור, אז לא נוכל לפתור בדרך שלנו. ודאי, ההשתלדות שקשורה לתפילה היא תמיד רלוונטית והכרחית ומועילה. יחד עם זאת, אנחנו עוסקים בהשתדלות בדרכי הטבע, הדרכים היותר ידועות לנו, כשאנחנו מרגישים שאפשר שם לראות את התוצאות. על אף שאנחנו מאמינים שכוח התפילה הוא הגדול ביותר שישנו, ועל זה אנחנו לא מבטרים. זוהי ההשתדלות. יחד עם זאת, על ההשתדלות הזו, שבן אדם מנסה עוד פעם לשכנע, עוד פעם מדבר, עוד פעם לנסות להשפיע. לפעמים האדם צריך לשים לעצמו גבול מסוים ולומר, זהו, בחודשיים הקרובים אני לא אומר שום הערה, שום ביקורת, אני לא הולך לשנות בזמן הקרוב את הילד. זה בכל מקרה לא יעבוד, זה רק מקצין את המצב ומחמיר את המצב. אני אתרכז רק במה אני יכול לעשות בתחומים אחרים בחיים, עם שאר הילדים, עם בן או בת הזוג, עם המשפחה, בנושא עירת שמיים, בנושא לימוד, בנושא עבודה, בכל מיני תחומים. הניסוח החדש של הבעיה, שהבעיה היא לא מהווה את חזות הכל, אלא בעיה אחת, מתוך מכלול שלם של חיים שיש בהם הרבה תחומים שבהם אני יכול להביע את היכולות שלי, את האישיות שלי, זה מה שעוזר לאדם יותר לקבל, יותר לעכל שיש חיים אחרי כאב כרוני, אחרי בעיה שאין לה תמיד פתרון, בכל אופן לא בדווח הקצר. לא להתמקד בבעיה עוד פעם ועוד פעם. למה? הנפש שלנו בממדים מסוימים לא יודעת להבחין בין דמיון לבין מציאות. מה זאת אומרת? אם והיה ובשתיים בלילה האדם מדמיין שיש גנב שנכנס לבית, בשנייה הראשונה הוא אומר, זה כלום. שנייה לאחר מכן, אולי בכל זאת, 10 שניות לאחר מכן, אני בטוח ששמעתי משהו. 2 דקות לאחר מכן, הוא מחפש את הטלפון הקרוב להתקשר למשטרה. למה? התשובה מכיוון שככל שהוא דמיין על זה, הוא מאמין בזה. זו הכוונה שהדמיון, ככל שאנחנו חושבים עליו שוב ושוב, אנחנו מתייחסים לזה כאל מציאות ודאית, מה שמכניס אותנו ללחץ ולא מאפשר לנו לתפקד בצורה בריאה ונכונה. ומכאן לעוד נקודה. בני אדם חשוב שגם יבטאו את הרגשות שלהם. בני אדם עלולים לסבול מאומללות או להיות חולים כתוצאה מרגשות שכלואים בתוכם. ביטוי הרגשות לא פעם הוא דרך קלה לרפא את האדם. שמירה על איפוק, שמירה בבטן, לא תמיד היא מומלצת. למה? כי הצטברות הרגשות השליליים יש לה השפעה אפילו כימית על הגוף שלנו. אז זה נכון שאין לנו את הזכות ופריבילגיה בשם הכעס, תסכול, רגש שלילי זה או אחר לעשות מה שאנחנו רוצים. כל מי ששובר כלים בחמתו, כל מי שקורע כסותו בחמתו, כל מי שפועל בצורה לא בריאה וגם פוגע בחפצים או באחרים, זה ודאי דבר שאסור לעשות. יחד עם זאת, כן חשוב לדבר, להביע. וגם לבריאות הגוף זה כך. מחקרים מראים שאנשים שמצליחים לבטא רגשות, זה משפיע על בריאות הגוף. הבעת רגשות מגנה על הגוף מלחץ, והתוצאה היא בריאות ארוכת טווח. לכן יש כאלה שגם אוהבים לרשום לעצמם יומן, שם הם רושמים חוויות שהם עברו, קשיים שהם התמודדו איתם, ואפילו אנשים שחוו טראומות. מחקרים מראים שכשהם רשמו את היומן והביאו ביטוי לרגשות שלהם, הם שיפרו את איכות ההתנהלות, ההתנהגות שלהם. כשאנחנו מדברים על כתיבת יומן, או האדם מדבר על הרגשות שלו, חשוב שאו יכתוב או ידבר על נושאים שהוא מתמודד איתם כעת. לא מה היה לפני חודש וחודשיים, אלא מה אני חווה היום. מה היום היה קשה, מה היום היה מתסכל, מה היום היה מאכזב. גם בני אדם לא זקוקים לדבר הרבה זמן בדרך כלל, או לכתוב הרבה זמן, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה של כתיבה, או דיבור על רגשות, כבר יכול לעזור. חשוב שכשאדם מדבר על הרגשות שלו, על התחושות שלו, או שהוא כותב אותם, שלא ידאג בנושא, האם זה נאמר בצורה הכי מדויקת, נכונה ומגדירה? או אם הוא כותב, האם זה בצורת האיות והדקדוק הצורה הכי טובה שיש? ואומנם נכון שבני אדם אומרים, אני סבלתי מהבעיה, למה שאני אדבר עליה? סבלתי מהבעיה, למה שאני אכתוב עליה? נכון, יחד עם זאת, כתיבה על חוויות מצערות יכולה קצת לדחדך את האדם כשמדברים על זה או כותבים על זה, אבל בדווח הארוך זה עוזר לאדם להרגיש תחושה של הקלה, סביעות רצון. הוא לא מדחיק רגש אלא מביע אותו. כשאדם מביע את הרגש שלו, הוא מרגיש שהרגש פחות מאיים, פחות מפחיד, מותר לדבר עליו, הוא לא כל כך מסוכן. זה יכול לעזור לאדם. חשוב לזכור שהיכולת להתמודד עם אירוע מלחיץ תלוי במידה רבה במשאבים שעומדים לרשותנו. אנשים עם משאבים מתמודדים בקלות ובקור רוח עם אירועים שמהווים מאמץ, אתגר וקושי עבור אנשים אחרים. הם בדרך כלל רואים במצב מלחיץ הזדמנות לפתח, לפתח את משאבי החיים שלהם, את התכונות שלהם. אירוע מאיים הופך להיות להזדמנות של צמיחה. פתגם יפה אומר שהענה הגדולה ביותר היא לעשות מה שאנשים אומרים שאתה לא יכול לעשות. האדם שמצליח להתמודד עם משברים ולצאת מהם כשידו על העליונה, זה דבר נהדר, לא רק בגלל שהוא הצליח לעצור את המשבר הכלכלי, החברתי או כל תחום זה או אחר, אלא בעיקר האישיות שנבנתה, האופי שפיתח האדם הזה. וכמו שמערכת חיסון חזקה מגנה עלינו ממחלה, כך מגוון של משאבי התמודדות מונעים מידה רבה של לחץ. בריאות טובה משפרת את העמידות הכללית של בני אדם בפני לחץ. כשאדם עייף, מותש, אפילו כשאדם מרגיש לא טוב עם הגוף שלו, לדוגמה הוא סובל מעודף שומן, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, האדם עייף, מותש, לחוץ, משימה נראית לו הרבה יותר קשה. בריאות היא מצב של הרגשה גופנית טובה והרבה אנרגיה, חיות, וזה דורש מנוחה, פעילות גופנית, תזונה. לא לוותר על תזונה בריאה, זה מקור להרבה אנרגיה. נכון, השגת בריאות טובה דורשת אחריות ומשמעת עצמית, תכונות שבהרבה מאוד מקרים בני אדם רואים את התכונות האלה במינון נמוך אצלם. לא פעם בני אדם מחפשים משהו מחוץ לגוף שלהם שיעקוף את סגנון החיים הלא בריאים. אדם הולך לרופא, הבאתי לך את הגוף שלי, תתקן לי אותו. אדם הולך אל אדם שיעזור לו בנושא הרגלי אכילה, הבאתי לך את הגוף שלי, תאמר לי כעת מה אני יכול לאכול שיהיה הכי טעים, הכי טוב, מתי שאני רוצה, והעיקר שאני ארזק כמה שאני רוצה, כמה שיותר מהר. אנחנו צריכים להפסיק עם האשליות. בואו לא נשאל מה יכול הרופא איש המקצוע לעשות למעננו, אלא קודם כל מה אנחנו יכולים לעשות למעננו. האיש מקצוע יעזור לנו למצוא דברים שאנחנו נעשה אותם. הוא לא יחיה את החיים שלנו. אנשים אוהבים לקחת תרופות, תוספי תזונה וכדומה, בהרבה מאוד מקרים למה? על חשבון שמירת אורח חיים בריא. אחד המשאבים להתמודדות עם לחצים, גוף בריא. גוף בריא דורש משמעת עצמית, בריאות, אנרגיה, תעשיר את החיים שלנו במידה רבה. וכמובן הבסיס להכל זוהי האמונה בהשם. רבותינו אומרים בגמרא על לחם הפנים, היו מניחים אותם בשבת על השולחן הטהור, שבת שלאחריה נוטלים אותם ומחלקים אותם לכהני המשמר. אמרו חזל בגמרא מסכת חגיגה בדף חבב, אמר רבי ישוע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, כסידורו כך סילוקו, שמו אותו בשבת אחת, לקחו אותו, סילקו אותו שבוע לאחר מכן, אבל עדיין היה הלחם חם ממש, כאילו עכשיו הוציאו אותו מהתנור והניחו אותו על השולחן. ובזמן החגים בשעת הרגל היו מגביעים את השולחן ומראים לעולי הרגלים את חיבתם לפני המקום שהלחם סילוקו כסידורו. לכאורה שואלים המפרשים, איזה חיבה יש בנס שהלחם חם בסילוקו כסידורו יותר משאר הניסים שהיו לאבותינו בבית המקדש, כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות? למה את הנס הזה הראו לעולי רגלים יותר משאר הניסים? התשובה היא, הלחם מרמז על הפרנסה. הוא בא בזה לומר שלפעמים נראה לו לאדם, היום עשיתי מסחר ועסק נהדר, ולכן הרווחתי היום כך וכך כסף. או היום לא עשיתי עסק ולכן הפסדתי. אבל לא כך הם הדברים. למה? לא בזמן הזה הרוויח את הכסף, ולא היום הפסיד את הכסף, אלא הכל נקצב, מתי? בראש השנה. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. זאת היא ההודעה, המסר והבשורה שהודיעו לכל עולי הרגלים. בואו ותראו את לחם הפנים. החמימות שלו, הוא נראה כאילו היום עפו אותו. אבל מתי הוא נאפה? לפני שבוע. בואו ותלמדו מכאן גם לגבי הלחם שלכם. כל מה שתרוויחו משך כל ימות השנה, הכל נכתב והכל נחתם. מתי? בראש השנה. כמו אותו החום שנשמר משבת לשבת. כך קצבת הממון מראש השנה עד ראש השנה. לא היום נוצר שום דבר, היום זו תוצאה של ראש השנה. ולכן בואו וניגש אל כל עניין הפרנסה בניחותה, בשלוות הנפש. ודאי השתדלות, אבל לא השתדלות יתרה, לא על חשבון היראת שמיים. קודם כל, יראת שמיים, להקפיד על קלה כבחמורה, ורק לאחר מכן לעשות את מלאכתו ארעי. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.